טוב, אז אנחנו בפסקה מ"א ביחס לסוגיה של ארבעה מתו בעטיו של נחש, שמציבה הגמרא אותם בתור קושייה, בתור ניסיון תחייה לדבריו של רב עמי, שאמר אין מיתה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. ויש פה שקלא וטריא בגמרא, וזה השלב שבו שואלת הגמרא, הלא היו אותם ארבעה אלה שמתו בעטיו של נחש, ואלו הם בנימין בן יעקב ואמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. אלה הם ארבעה שמתו בעטיו של נחש, שבשבוע שעבר עסקנו במושג הזה, עטיו של נחש, שזו אותה עצת השם העליונה, שמעוניינת שיהיה את כוח הנחש, שעניינו המחאה כנגד הצדיקות, המחאה כנגד הטוב, המחאה כנגד הכיוון האידיאלי, שהכוח הזה גם הוא נצרך במציאות, וממילא הוא שולט על דיכוי הכוחות החיוביים, ולא גם כאלה שאין בהם שום פגם, כגון ארבעה אלו. אומר הרב, ואלו הם בנימין בן יעקב ואמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד. הכוח הפנימי של תעודתם של ישראל במציאות, וכן המסקנה האחרונה שבפועל ודאי אין עימה שום פגם בחטא. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. השימוש שבפועל צריך ומוכרח הוא שימצא איזו מידה של חטא עמו. כי כן הוא מצב של העולם המעשי, שאי אפשר לשמור את משקלו המצומצם ומדויק. אמנם המקורות של הפעולה והחותם הכללי מסמנים את הצדק המוחלט. על כן חותם השבטים כולם, שבטיה עדות לישראל, בנימין בן יעקב, המשלים את התכסיס הכללי של האומה, לא נמצא החטא בגבולו כי אם להגבלת הצדק. המקור למציאות הגוף של האומה בתור גזע מיוחד אי אפשר שיצטיין בפינוק וניקיון קדושה. אדרבה, מעומק הרע יצא הטוב, מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ויעבדו אלוהים אחרים, ומעתה רחיקה קריב יתהון קודש בריחו. ואומנם אחר כך בצורה הפנימית שעל ידי התורה, אף שמצאה מקום בעולם המעשה, אי אפשר היה שלא יתערב איזה חטא מעולם המעשים. ויקציפו על מי מריבה וירה למשה בעבורם. אבל המקור הראשי קודם יציאתו לפועל, שהיה טוב כלול באמרם אבי משה, היה בתכלית הטוב, חוץ מצורך ההגבלה הכוללת שבעטיו של נחש. כן, במלכות בית דוד. היא הנותנת את הצביון השלם של האומה. תכלית הטוב העליון גנוז עימה. ואם לא היה אפשר שבפועל לא ישתמשו גם כנקחות הרעים בעוז המשרה, אבל במקורו היה כולו רק טוב, בישי אבי דוד. וכאשר התעודה התיאורית הצפויה של מלכות בית דוד היא ודאי הטוב העליון, ולא היה יכול לצאת בפועל עד קץ הימין, הנה נרמז בענף שיצא ממנו בתכלית העילוי שכולל עמו הטוב העיוני, המתגבר על כל המקרות המוכרחות להימצא מצד תוקף הממשלה בעולם המעשי, המלא מכשולים. על כן, על כלאב, אמר חכם בני ושמח ליבי, ואשיב החורפי דבר. והוא כלל בקרבו את הצורה הרוחנית של מלכות בית דוד בשלמותה הציורית, שבפועל תבוא אליה בקץ הימין גם בעולם המעשה, שלמות דמותו של דוד, שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד, שנאמר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. ואלו הם. אלו הם ארבעה שמתו בעתיו של הנחש, בנימין בן יעקב, ואמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. אז מהרושם הראשון של מה שהבנתי פה מהקריאה הראשונית, אז אני מרגיש שהרב מדייק פה, למה כתוב בנימין בן יעקב? על יוסף כל פעם שמזכירים אותו אומרים יוסף בן יעקב, יהודה בן יעקב, לוי בן יעקב, ראובן בן יעקב. למה דווקא בנימין בן יעקב? אותה שאלה. ואמרם אבי משה. פה סיפור על האבא שלו, פה סיפור על הבן שלו. ואמר, תגיד אמרם, מה אנחנו יודעים מזה אמרם? ואותו דבר, ישי אבי דוד, כלאב בן דוד, כל אחד הוא מיוחס, או הוא בן של, או הוא אבא של. הלא דבר, מסביר הרב. הכוח הפנימי של תעודתם של ישראל והמציאות, וכן המסקנה האחרונה שבפועל, ודאי אין משהו פגם בחטא. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. סוף מעשה במחשבה תחילה. מחשבתם של ישראל, זוהי המחשבה התחילית, שהיא קודמת לכל דבר. התוכנית, האידאה, המגמה, הנשמה, הזכות, הקיום, הראשית, שעומדת ביסוד מעשה שמיים וארץ, זו אותה תוכנית אלוקית שמעוניינת להופעת האיכות, השלמות, זו שהיא אלוקית באופן מוחלט, זו שהיא שלמה כשלמות מקוריותה האלוקית, שבהגדרה המציאות האלוקית היא השלמה ותכלית השלמות. זהו המושג ישראל. זהו מושג ישראל שלמען התגלמותו, התגשמותו, הופעתו במציאות, נבראה כל הבריאה כולה. הופיע כל המציאות כולה, שמיים וארץ וכל צבאם, ההוויה, הציוויליזציות, התרבויות, העמים, האדם, כל אלה וכל מה שמתרחש, זה כדי ש... תצא התוכנית האלוקית הקדמונית שמראש מקדם ניסוחה שתופיע המציאות הזאת ששמה המציאות בתכלית שלמותה וזה המציאות בקונטקסט הישראלי שלה שישראל יצא לפועל הישראל שעליו מדובר פה בדברים האלה של חז"ל ודאי מדובר על ישראל ישראל הטובים, ישראל השלמים, ישראל שמממשים את הפוטנציאל הנשמתי, המהותי שלהם. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. בתוכנית ובתכלית. בראשית המחשבה ובסוף המעשה. שתי הנקודות האלה של הראשית ושל האחרית, הן מאוחדות, מאוחדות בתוהר העליון שלהם, בשלמות המלאה שלהם, באלוקיות שאין בה שום פגם. זה פירוש המילה ישראל במלוא שיעור קומתו. הכוח הפנימי של תעודת ישראל במציאות, וכן המסקנה האחרונה שבפועל של ישראל במציאות, שורה התחתונה. נקודת ההתחלה והשורה התחתונה. בדי אין לי משום גם בחטא. עליה התבטא המשורר האלוקי, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כולך הזאת, זוהי כלליות כנסת ישראל מצד מגמת שורש נשמתה, תעודתה במציאות, ומה שסוף דבר התברר שזהו שיעור קומתה של ישראל. גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה. אז זה מצד הראשית ומצד האחרית. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מצד האידאה, המגמה, הכוח הפנימי, הנשמתי, התכליתי של תעודתם של ישראל, ומצד מה שיצא מזה בפועל, בסוף המעשה. אבל בינתיים, בין הראשית לבין האחרית, יש איזה משך. והמשך הזה הוא לא בהכרח באותה טהרה, באותה שלמות, שנמצאים נקודות הקוטב. השימוש שבפועל צריך ומוכרח הוא שימצא איזו מידה של חטא עמו. כי כן הוא המצב של העולם המעשי, שאי אפשר לו לשמור את משקלו המצומצם ומדויק. בין נקודת הראשית לנקודת האחרית, ישנו את כל התהליך. התהליך של, אני לא יודע, אותם מיליארדי או מיליארדי שנות יקום, או אלפי שנות תרבות, ששם המציאות הולכת ומגלמת את המחשבה תחילה. עצם הגילום יש בו צד מסוים של העלם. יש בו צד מסוים של זה שעדיין לא הגענו לסוף, אז זאת אומרת שאנחנו בעיצומו של תהליך. זה שאנחנו בעיצומו של תהליך, זאת אומרת שיש צדדים שעדיין לא יצאו אל הפועל. וממילא מה שיצא אל הפועל הוא עדיין לא בשלמות המוחלטת. וממילא הוא חסר. עד כאן הגדרה של מציאות העולם המעשי. במציאות המעשית ככה מוכרח להיות. על כן, לעולם יש איזה חיסרון, יש איזה חטא במציאות המעשית. שוב, במציאות האידאית, בשורש הנשמה, ובמציאות הגילומית, הסופית, שהיא נגמר כל התהליך שצריך לצאת אל הפועל, סוף המעשה, שם הכל שלם. שם מנחית. אבל בכל מה שביניים, אז מוכרחת להיות איזה נקודה ששם הדברים אינם שלמים, וכל דבר שלא שלם זה בעצמו החטא. מוכרח הוא שימצא איזה מידה של חטא אימו. כי כן הוא המצב של העולם המעשי שאי אפשר לו לשמור את משקלו המצומצם ומדויק. כי המציאות המעשית היא בתהליך. וממילא כל תהליך הוא מכין משהו שצריך לבוא. כל שלב, כל מדרגה זה בסיס למשהו שצריך לנוע הלאה. וממילא הוא לא יכול לשמור את משקלו המצומצם ומדויק בצורה שאין לה מה להשתפר. כי זה פשוט זה לא עניינו. זה לא עניינם של המדרגות הביניים. אמנם, המקורות של הפעולה והחותם הכללי מסמנים את הצדק המוחלט. ככל שהפן המעשי יותר בוטה במציאות, שם יש פחות מקום לצפות שלא יהיה מקום לביקורת, להצבעה על חיסרון. ככל שמופיעים ממדים שהצדדים המעשיים, המגמתיים, הטכניים, מגושבים, מגולמים, ממשיים במציאות, הם אינם הקווים הבולטים עניין, אז שם יש אולי מקום יותר לרישום הקווים האידאיים, הרעיוניים, התכליתיים, והנקודות שסוף דבר הכל חותר אליהם. הרב פה מכין לנו את ההבנה מה המקום להזכרת אבא של ובן של. האבא של הוא יהיה יותר קשור הרעיון האבסטרקטי של הגילום המעשי. והבן של הוא יהיה התוצר התכליתי של העולם המעשי. על כן, אבא של, בן של, הם אלה שיכול להיות שיתגלה בהם הצעד של אין בו חטא. הקווים של התכלית של התחילה והתכלית יהיו יותר בוטים בהם. אז עוד פעם, השימוש שבפועל צריך ומוכרח הוא שימצא איזו מידה של חטא עמו, או שימצא איזה או שתימצא, אולי תימצא היה צריך להיות, תימצא איזו מידה של חטא עמו. כי כן הוא המצב של העולם המעשי. שאי אפשר לו לשמור את משקלו המצומצם ומדויק. אמנם, המקורות של הפעולה והחותם הכללי, סוף המעשה, שהוא מבטא את כללות העניין, את הצורה הכללית, אז הם מסמנים את הצדק המוחלט. על כן, חותם השבטים כולם, שבטי העדות לישראל, בנימין, בן יעקב, האחרון שבהם, המשלים את התכסיס הכללי של האומה, לא נמצא אחת בגבולו כי אם להגבלת הצדק. בנימין בן יעקב הוא האחרון, ניכר בו יותר הצד של החותם, של השורה התחתונה, של הופעת הנשמה הכללית, ב-12 שבטי יה, עדות לישראל. אז בנימין בן יעקב, שמשלים את התכסיס הכללי של האומה, מבליט את החותם הענייני, במלוא שיעור קומתה של האומה כולה, כי כשישנם את 12 השבטים, אז מיטתו של יעקב שלמה, ואז ההבטחה של הופעת השכינה האלוקית, היא יש לה על מה שתחול. בנימין בן יעקב, שהוא משלים את התכסיס הכללי של האומה, מצידו היה מתאים שלא נמצא חטא בגבולו, כי אם מצד אתיו של נחש. זאת אומרת, יש החטא בגבולו. מה החטא בגבולו? שהוא מת. זה חיסרון. כי זה לא מצד פרטיותו, ומצד פרטיותו יש בו צד כזה של המציאות התכליתית, סוף המעשה של הופעת העניין הפנימי של כלל ישראל, שמתאים בו שיהיה כולו טהור. ומכל מקום, מצד הצורך של המחאה הכללית כנגד הצדק, והכוח שהוא מקזז גם את התואר היותר מלא פה במציאות, אז מצד זה היה בו חיסרון, היה בו חטא והוא מת. אבל לא מצד אישיותו הפרטית בעניינה הכללי. על כן בנימין בן יעקב מת בעתיו של נחש. עכשיו התחיל הרב להסביר לנו על עמרם, אבי משה. המקור למציאות הגוף של האומה בתור גזע מיוחד, אי אפשר שיצטיין בפינוק וניקיון קדושה. אדרבה, מעומק הרע יצא טוב, מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, ויעבדו אלוהים אחרים. ומאתר רחיקה קריב יתהון קודש בריחו. הרעיון הכללי של מציאות עם ישראל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. החותם הסופי של לאן שישראל יגיעו בסוף דבר, כזה הוא יהיה גם כן. אחרון השבטים, שהוא האישיות המופיעה את האבן האחרון, האבן האחרונה בבניין אבן ישראל, בבניין כלליות ישראל, יש בהתנוצצות של התכונה הזאת של הטהרה הכללית. אבל בפועל האומה צריכה, נשמת ישראל שהיא התור העליון, צריכה להתגלם כאומה ממשית, כמציאות היסטורית, שכל עניינה בעומק העניין היא העלאה ותיקון של כל ערכי המציאות, עד כדי הפיכת חושך לאור, מר למתוק, בגילוי של המוחלטות של השלמות האלוקית. כיוון שנשמת ישראל צריכה לכלול את כל מדרגות המציאות, הכן לא יכול להיות שלא יהיה לה מגע עם המציאות במלוא התגלמותה. המציאות בהתגלמותה המלאה יש בה צדדים גסים, פראיים ומופרעים. והמימד החשוך הזה הוא זה שנשמת ישראל צריכה להגיע עד אליו כדי לרומם אותו. ועד רבה, הצעת השם היא זאת שאומרת שלית נהורה אל הדד אין אפיק מגוח השוחה, אין אור אלא זה שיוצא מתוך החושך. והסדר של תיקון העולם, העלאת העולם, הוא סדר כזה שעד רבה, בתחילה חשוכה ואחר כך נהורה, והיא ערב והיא בוקר. ובסדר הופעת הנשמה הכלל ישראלית הממשית, עד רבה, היא באה מתוך כל מיני מבואות לא כל כך מהירים. מעבר לנהר ישבו אבותיכם מעולם, ככה מסביר להם יהושע לכלל ישראל שעומד להיכנס לארץ ולרשת אותה ולהמשיך את מפעל החיים של הכיבוש של יהושע, בלא הסיוע של יהושע, כי הוא עומד ללכת לבית עולמו. והוא מזהיר אותם שלא רק טוהר נמצא בתכונות עם ישראל בפועל. כשאנחנו לא מדברים על השורש הנשמתי, אלא מדברים על התגלמות של הנשמה בפועל כאן עלי אדמות, כמציאות של עם במלוא שיעור קומתו וממשותו, אז יש בו כל מיני מטענים, גם גנטיים, שהם לא הכי בריאים. ובמסגרת זאת, גוף האומה בתור גזע מיוחד, אי אפשר שיצטיין בפינוק וניקיון קדושה. עם ישראל יוצא מתוך תרח, שהוא אבי אברהם, אבל הוא גם אבי נחור. מעומק הרע יצא הטוב. מי ייתן טהור מתאמה? לא אחד. על הפסוק הזה אומרים חז"ל, מי ייתן אברהם מתרח, חזקיהו מאחז, לא יחידו של עולם. המגמה האחדותית האלוקית היא כזאת שהיא ממחזרת את הממדים היותר אפלים, יותר חשוכים, היסודות היותר טמאים, והנה היא תעלה אותם אל התארה, אל התכלית. מעבר הנהר ישבו עבדכם מעולם, זה מעבר לגבול ארץ ישראל. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אבל כשאברהם הולך לו, הוא נוטש את ארצו ואת מולדתו ואת בית אביו. אין משקעים של ארצו, של מולדתו, של בית אביו, בתוך אישיותו של אברהם. יש משקעים. במשקעים האלה הם נמשכים בזרוע. במשקעים האלה כוח החיים, השורש נשמתי של האומה שהולך ומתגלם באברהם ובזרועו, הם הולכים ומתעדנים, הולכים ומתארים, הולכים ומתבררים בפרויקט שאורכו כאורך חיי ההיסטוריה של עם ישראל. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, תופיע התורה, תתאר את המהלכים, אבל נטיות נפשיות לא רק ברורות וטובות, גם כן יש לנו מצד הטבע שלנו. כי זה טבעו של העולם המעשי. ומאחר שנשמתנו הלאומית היא מסורגת חזק בתוך העולם המעשי, על כן יש בה גם ממדים כאלה. והמקור למציאות הגוף של האומה, לא נשמת האומה, אלא הגוף הממשי, בתור גזע מיוחד, משהו שצומח פה באופי לאומי מיוחד, אי אפשר שיצטק בפינוק וניקיון של קדושה. זה המציאות הממשית של כוחות הגוף, הנפש, כתוצאה מזה גם הרוח שלנו. לא בטוח שהכל שם, או קרוב לבטוח, שלא הכל שם טהור. לא יכול להיות שיצטיין בפינוק וניקיון קדושה. אדרבה, סביר ההפך, שמעומק הרע יצא הטוב, כי זה הסדר של העולם, זה הסדר של תיקונו של עולם. זה הצעת השם שכך בראה את העולם. מעבר נהר ישבו אבותיכם מעולם ויעבדו אלוהים אחרים. גם אברהם אבינו עבד אלוהים אחרים. עד גיל 3, עד שהתחיל לברר. אבל המורשת התרבותית, האישיותית, הטבעית של בית אביו, מולדתו, ארצו, זה לא מתאים למגמה הכללית, האלוקית, המהותית של כנסת ישראל. ומזה הוא הולך ומתברר. ומאתה רחוק, קריב יתהון קודש הבריחו. ממקום רחוק, קירב אותם את אבותינו הקדוש ברוך הוא. אמנם, אחר כך, לא בעצם הופעת הגוף של עם ישראל, אלא בהתפרצות החותם הנשמתי, בתנועה הרוחני של רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, בצורה הפנימית שעל ידי התורה, אף שבמוצא מקום בעולם המעשי אי אפשר היה שלא יתערב איזה חטא מעולם המעשים, והקציפו על מי מריבה וירה למשה בעבורם, אבל המקור הראשי קודם יציאתו לפועל שהיה טוב כלול באמרם אבי משה, היה בתכלית הטוב, חוץ מצורך ההגבלה כולל שבעת יושן נחש. התורה היא כבר הכוח המתאר את תכונת הגוף, היא האינטראקציה שבין הנשמה והגוף. הנה מופיעה התורה לא רק קטגורליות הנשמתית של כנסת ישראל, אלא כמציאות תרבותית וממשית, הגותית. הנה אנחנו עכשיו לומדים תורה. זה לא משהו נשמתי, זה משהו רוחני, זה משהו אינטלקטואלי, זה משהו מוסרי, ששייך לממדים נמוכים יותר, שהם אמורים לחפור את האפי בפני האופי הנשמתי. מאחר שהתורה סוף דבר היא מתמשקת עם עולם המעשה, כי היא עוסקת בדם שפיר ושיליה, היא עוסקת בכל ההלכות, היא עוסקת בכל הליכות העולם והאדם בעולם הזה. על כן התורה בפועל, כוח החיים של התורה בפועל, כיוון שהוא מתמשק עם התורה, עם המציאות המעשית, אז מצד הבפועל, דק מכדי דק, עדי נבדק, יען לא ימנתם בי, אתם דמויות התורה המוחלטות, יושב ואהרון, ולכן לא תביאו את העם. ויקציפו על מי מריבה, ויראה למשה בעבורם. משה קשור עם העם, והוא צריך לתת להם את התורה. תורת האמת היא מיועדת להיות לתורת ישראל. אז ישנו ממשק בין נותן התורה, משה, לבין ישראל. והממשק הזה, אופס, ויקציפו, ויראה למשה בעבורם. משה הוא סחוף, דק מכדי דק, אבל מספיק על מנת שהוא לא יכניס את ישראל לארץ, בגלל חטא מי מריבה. אבל יש את משה האובי, משה כפי שהוא לא בפועל, אלא משה כפי שהוא באיבו. אבי משה, אמרם אבי משה, זוהי המושאיות התיאורית, זאת שלא יצאה אל הפועל כנותן התורה, אלא כרעיון, ככוח החיים, המגלם בקרבו את העניין המושאוי. אמרם אבי משה, אין בו את אותה נקודה דקה של חטא ממשי, כי הוא לא שייך בפועל לעולם של התורה הממשית. אז התורה, הגזע, כמו שאמרנו, זה הגוף. זה לא יכול להצטיין בפינוק וניקיון של קדושה. אבל הצורה הפנימית, האידאה הפנימית, המגמה, הנשמה, הרוח, החותם שצריך לחתום את כל המציאות המעשית של עם ישראל, זוהי התורה, והיא מצד עצמיותה הפנימית, אז היא נקייה לחלוטין. מצד התמשקותה עם המציאות המעשית, לא נקייה לחלוטין. אף שבמוצאה מקום בעולם המעשה אי אפשר היה שלא יתערב איזה חטא מעולם המעשה, האינטראקציה בין משה, משה זה התורה בפועל, נותן התורה. אז מעולם המעשים נדבק במשה משהו מעולם המעשי. ויקציפו, עולם המעשי, המעשה יקציף, על מי מריבה, וירא למשה בעבורם. הנה, התגלה איזה קו רע שיש במשה. לא מצד עצמו המהותי, אבל מצד בעבורם, מצד האינטראקציה שיש לו עם המציאות הציבורית הרחבה של עולם המעשה, של גוף האומה, עם הנשאים, עם אותה נשאית של אותם תכונות גזע שהם אינם כל כך, הם אינם אך ורק תיאורות. אבל המקור הראשי קודם יציאתו לפועל במשה, שהיה טוב כלול באמרם אבי משה, הטוב של אמרם אבי משה, הוא יש בו איזה תואר עוד יותר מהטוב של ותראה אותו כי טוב הוא של משה. זה הטוב כפי שאין לו שום ממשק עם המציאות המעשית. אז זה עצם משה. כפי שהוא בשורשו, באיבו, הוא היה בתכלית הטוב. ומכל מקום, הוא בתכלית הטוב, ובעיקרון יכול להיות שאין בו שום חטא, ומכל מקום גם בו יש חטא. איזה חטא? אותו חטא של הצורך של עמך כנגד הצדק והטוב, שמופיע בעצם מציאות הכוח שהוא מאזן את כל הכוחות, את יו של נחש. חוץ מצורך ההגבלה הכוללת שבית יו של נחש, ועל כן גם בו היה חטא וגם הוא מת. כן, אותו היגיון במלכות דוד. מלכות דוד, לא דוד עצמו, אבל ישי אבי דוד, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד, אותו היגיון. כן, מלכות בית דוד, היא הנותנת את הציוויון השלם של האומה. מלכות בית דוד היא כמו התורה. התורה היא הכוח הנשמתי שהוא מגלף את המציאות הממשית של כוח החיים הפיזי, הגופני, ההיסטורי של עם ישראל, ומעצב אותו, חותם אותו יותר ויותר בצורה השורש נשמתית. את אותו תפקוד עושה מלכות ישראל המוחלטת של רוח אפנו משיח השם, דוד מלך ישראל החי והקיים. מלכות ישראל היא גם כן רוחי אשר עליך, ורוחי אשר עליך זה עניין אחד עם רוח אפנו. הכוח של מלכות דוד היא עניינה להכיל את תורת משה בצורתה המלאה של הממלכה. והייתה אמו וקרה בו כל ימי חייו. והמלכות זה שיא הופעת העניין האלוהי בשלמות צורתו כממלכה של נשמת העולם. וישב שלמה על כיסא השם. זו מלכות בית דוד. היא הנותנת את הצביון השלם של האומה. היא מגלמת את האומה בצביונה, בצורתה השלמה. תכלית הטוב העליון גנוז עימה. כי היא סוף דבר תחתום את הצורה השורש נשמתית של האומה באומה ההיסטורית. ואם לא היה אפשר שבפועל לא ישתמשו גם כן הכוחות הרעים בעוז המשרה, דוד המלך ההיסטורי לא יכול להיות שאין בו כוחות רעים. כי שלטון צריך להשתמש גם בכוחות רעים. במידה של תוקף, אכזריות. כי ככה, כשמנהלים את חיים המעשיים של מדינה, בהכרח ששלטון צריך שיהיה בו את כל הכוחות. אז דוד יש בו את כל הכוחות, גם המעשיים, וממילא זה לא התואר העליון של נשמתו, דוד ההיסטורי, דוד הממשי. אבל במקורו של דוד, דוד באיבו, דוד בכוח החיים השורשי שלו, זה התואר המוחלט. היה כולו רק טוב. ישי אבי דוד. ישי אבי דוד אין בו שום חיסרון מצד המציאות המעשית, אילולי שגם בו יש חיסרון. חיסרון של אתיו של נחש. כן.
שאלה קצרה ושאלה. אז יותר נכון להגיד מלכות בן ישי? כאילו, כי ישי זה בעצם השורש נשמה של דוד. כי ברגע שאמרת דוד, אז זה כבר המציאות ההיסטורית, מה שאנחנו קוראים בספר.
טוב, דוד הוא סך הכל הוא ההתגלמות של התוכן הרעיוני הנקרא בן ישי. אבל באמת אנחנו נוהגים להגיד דוד בן ישי משיחיך, ובן ישי משיחיך. אז ככה צריך להבין, נכון? זה שני הצדדים. הוא צמיחת קרן לדוד עבדיך, ועריכת נר לבן ישי משיחיך. אז הנה, אתה רואה? דוד עבדיך, והמשיח דווקא הוא נקרא בן ישי. המשיח זה התכלס של כל מה שדוד עבדיך, הוא העובד. והעבודה שלו תביא לכך ש... הלו, דוד הוא בן ישי. סוף דבר, יתגלה דוד. איש צמח שמו, הוא דוד בעצמו. אז תיגמר הצמיחה, את זה יסתבר שהוא בן ישי.
לא,
זה...
עכשיו
אולי
קצת עונה
על השאלה
השנייה שלי, כי... שאלה שנייה זה, אז אם ככה, אז אולי צריך להגיד כליו בין דוד בן ישי, כי אם דוד הוא מממש כבר איזשהו משהו שהוא מציאותי, אז הוא כבר לא שורש נשמתו של כליו, כי...
טוב, בואו, אתה מקדים את המאוחר, בואו נלמד את פסקת כליו, ואז נבדוק. עוד מישהו רוצה לומר משהו? כן. אני לא שומע. א', יש ביטוי בן אמרם. בין צדיק לבין עמרם. ו... צריך לבדוק בכל המקורות, כשזה יאמר בן עמרם, אז זה בא לציין את המציאות הזאת, השורשית, של התואר המוחלט של משה. וכאשר התעודה התיאורית, הצפויה של מלכות בית דוד היא ודאי הטוב העליון, ולא היה יכול לצאת בפועל עד הקץ הימים, הנה נרמז בענף שיצא ממנו בתכלית העילוי שקורא לימו הטוב העיוני, המתגבר על כל המגרעות המוכרחות להימצא מצד תוקף הממשלה בעולם המעשי המלא מכשולים. על כן, על כלאב אמר דוד, חכם בני ושמח ליבי ואשיב חורפי דבר. את זה הגמרא תגיד פה בהמשך המסכת. והוא כלל בקרבו את הצורה הרוחנית של מלכות בית דוד בשלמותה הציורית, שבפועל תבוא אליה בקץ הימים גם בעולם המעשה. שלמות דמותו של דוד שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד, שנאמר ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אז כן, אני חושב שהבנו את זה. התעודה התיאורית, יש את התיאוריה, סוף דבר, מה המטרה שלה, מה תעודתה. התעודה התיאורית, הצפויה של מלכות בית דוד, זה שלטון הטוב המוחלט. זה הטוב הטהור המלא. זה סוף המעשה, דוד, הוא בעצמו סוף המעשה של המחשבה התחילה, של כל מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. כמו שמחשבתן של ישראל קדמה, אז כך גם שמו של משיח קדם לעולם. אז דוד, שהוא המשיח, אז ודאי שהוא הטוב המוחלט. אלא מאי? זה לא הטוב המוחלט בהיסטוריה, כי בהיסטוריה בלתי אפשרי, כי צריך שישמשו גם הכוחות הרעים, התקיפים. אבל כל מטרת הרוע שהיה צריך דוד להשתמש גם בו, לצורך ניהול הממלכה, אז הוא כולו מכוון, אל הטוב העתידני, אל מה שצריך לצאת ממנו בסוף הימים. ובסוף הימים, באחרית הימים, סוף דבר הכל יהיה טוב. וטוב גמור בתכלית הטוב. בהיסטוריה הממשית זה לא יכול להיות, בתהליך זה לא יכול להיות, אבל בענף כזה, שהוא יוצא מדוד ההיסטורי, שאיננו תופס מקום במציאות הפוליטית הממשית, והוא מתגלה ככישרון מדהים בעולם הרוח. זה היה בנו של דוד, כלאב. ובכלאב הזה, בנו של דוד, מתגלה תכונת אישיותו של דוד הרוחנית בעולם הרוח, שאינה זקוקה להתעסק פה בפוליטיקה, במציאות הממשית. ובה התגלה כל התואר המהותי שבאישיותו של דוד, שכל תכלית, כל מפעלו וגם הצדדים הקשים שבו הם לצורך המגמה התכליתית הזאת. אז משהו מלעתיד לבוא של דוד עצמו, כאשר יתגלם המעשה עד סוף עניינו ואז יהיה חתום בחותם המחשבה התחילה ובתארתה העליונה של המחשבה התחילה, אז התנוצץ באיש הזה ההיסטורי שהיה בנו של דוד כלאב. לא היה בו שום חיסרון, וגם בו היה חיסרון, והוא עומד בעתיר של נחש. כאשר התעודה התיאורית הצפויה של מלכות בית דוד היא ודאי הטוב העליון, ולא היה יכול לצאת בפועל עד קץ הימין, אלא נרמז רמז למגמה הזאת בענף, הבן של האב, זה הענף שיצא ממנו, בתכלית העילוי. יצא, היה לו ילד מדהים. הכלאב הזה היה אישיות מדהימה. הופיע שם דוד בשיא תארתו הרוחנית, שכולל עמו את הטוב העיוני, לא את הטוב המעשי, אלא הוא כולו היה תלמיד חכם עצום. ושם הוא עסק, היה כולו ספון בבית המדרש, בעולם הרוח, שם יכול להיות שתהיה שלמות מוחלטת. ששם אותו הטוב העיוני הוא מתגבר על כל המגרעות המוכרחות להימצא מצד תוקף הממשלה בעולם המעשי המלא מכשולים. בעולם הרוח, שם אפשר לדלג על כל הבעיות וכל הדברים הקשים שבמציאות המעשית מוכרחים לנקוט אותם. על כן, על כלאב אמר דוד, חכם בני ושמח ליבי, ואשיב החורפי דבר. אם באים, מחרפים אותי על זה שאני רע כך ורע כך, וכל מיני דברים לא טובים בי. זה שיצא ממני בן שכזה, חכם בני ושמח ליבי. המציאות הפנימית שלי היא שמחה במה שפה מתגלמת. בבן מתגלה המצפון הפנימי של האב. ואשיב החורפי דבר, תראה את השלמות הזאת. זה יצא ממני, סימן שהעומק הפנימי של כל כוונותיי הם שלמות, וכוונתי לטוב, על אף שבפועל אני צריך גם להשתמש בכוחות רעים. והוא כלל בקרבו את הצורה הרוחנית, הוא כלאב כלל בקרבו את הצורה הרוחנית של מלכות בית דוד בשלמותה הציורית, התיאורית, הרעיונית. שבפועל תבוא אליה מלכות דוד לא בהיסטוריה, אלא במוצאי ההיסטוריה. בקץ הימים, התכלית הכללית של כל היש, שהיא תתגלם גם בעולם המעשה, שם תופיע, יופיע, הכלאביות תופיע כמלכות דוד עצמה, כדוד עצמו. שלמות דמותו של דוד, שעתיד הקדוש ברוך הוא להאמין. ושנאמר, ודוד עבדי, נשיא להם לעולם. אולי המילה נשיא, היא מציינת את המנוסה, את המורם מעם. ודוד עבדי, העובד, זה שפעל ועשה את כל ההיסטוריה, הוא יהיה כנשיא ויהיה לעולם. טוב. כן. כי זה בעצמו חטא, אתה מבין, למשל, חטא של דוד. אתה תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. דוד שופך דמים, הרבה. הרג בכל האויבים מסביב. הרבה אנשים נהיו אומללים כתוצאה מדוד. נשות ההרוגים. היה סבל רב בעולם כתוצאה מדוד. זה טוב מאוד. הוכרתו אויבי עם ישראל, אויבי השם וכו'. אבל זה לא העולם השלם. נקודה, חטא. תגיד, זה זכויות של דוד, זה חטא. הלוואי עלינו חתם כן. נכון? הלוואי עלינו חתם כן. אשרי מי שארור עושה מלאכת השם רמייה וארור מונח הרבו מדם. בסדר, אבל האידיאל המוחלט, האלוקי, הוא טוב בתכלית הטוב, בכל שדה הטוב, טוב לכל. אז הנה חטא. עוד פעם, אנשים כאלה, חטא שלהם זה מצווה שלנו. אבל מכל מקום, עכשיו אנחנו דנים תיאורית. האם, תבין, משה חטא. תבין, נראה אותנו חוטאים כמו חטאו של משה. נראה אותך חוטא, מכה בסלע, מוציא מים לעם ישראל, וזה נקרא חטא. נו, קדימה, תחתה. ראה אותך עושה חטא כזה. אז בסדר. אבל עכשיו אנחנו דנים בעיקרון. הצדק המוחלט בכל צדדיו, האם הוא מתגלם פה? תשובה, לא. אבל בדמויות האלה, בארבעת הדמויות האלה, הצדק המוחלט יתגלם. וגם לא. כי הנה, הופיע בהם את יושן אחד. הלאה, ממשיכה הגמרא, אנחנו בעיצומה של הסוגיה. כן. תעלה אותה ואז נשמע אם היא ראויה.
אנחנו רואים פה שתי אבות תיאורטי לפני שהוא בא ממפגש עם הדמות שהולכת לעשות את הממשל כזה עם המעשה. אותם אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים. למה אז היא באה לעולם המעשה, מה אנחנו צריכים את שתי דמות של הבנים? זה גם ככה באתי לרוא, אנחנו צריכים שתי דמות פה בהיסטוריה.
לרמז לנו לאן אנחנו הולכים, מאין באת ולאן אתה הולך. נזכור את שני הדברים, זה טוב. וגם כעם וכעולם, טוב נזכור מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, טוב שנזכור את האידאה, את המגמה, את התכלית, ותגיד, נשמע, עולם התשמות זה ככה. לא יכול להיות דבר כזה. בוא, תקבל רמז, בעולם הזה. הנה, חלקת אלוקים, בא לרמז לך ש המציאות הזאת של הנשמה יכולה להיות גם פה. מסתכל. היה בנימין, בנימין בן יעקב. מסתכל, היה קהילה. זה הצעת השם בתכלית, בתוכנית האלוקית. איך בונים את העולם? איך בונים את העולם? אל תכליתו, התאורה בתכלית התואר. כן, זה נכון, אבל מכל מקום, התלמיד חכם, שלמה היה חכם מכל אדם, אבל כלאב היה תלמיד חכם. יש בן אדם איינשטיין, ויש בן אדם שהוא ראש ישיבי. לא בהכרח יש לו מוח עם IQ כזה כמו של איינשטיין, אבל הוא תלמיד חכם. זה חכם גאון, וזה כן, אנחנו קוראים לו גאון, הגאון הצדיק, אבל לא בהכרח יש לו IQ כמו של איינשטיין, תבין, הוא רק לומד, הוא לומד, הוא כל כולו תורה. אז כלאב הוא בבחינת ראש ישיבי, ושלמה הוא בבחינת איינשטיין. שלמה פשוט מוח, מוח מדהים, ומימש את המוח שלו, אבל הלמדן זה היה כלאב. א', מלך לא יושב ראש הסנהדרין, לא כל מלך יושב ראש הסנהדרין, אולי עדינו העצני יושב בשבט תחכמוני. יכול להיות, היו מקרים נדירים, אני יודע, אינני יודע מי זה עדינו העצני, האם זה דוד או יואב, כל מיני דעות, אבל בסדר, יכול להיות שדוד הוא כן היה בראש סנהדרין, אבל לא כל המלכים הם כאלה. אם משה רבנו היה מלך ואיבי שרון מלך, הוא גם כן היה ראש הסנהדרין, אבל זה לא המשרה הקבועה, זה לא משרה קבועה, מה פתאום? גם אחאב הוא ראש הסנהדרין. לא, קיצור, זה לא משרה. אם כבר מופלא שבבית דין אולי זה כהן גדול, בזמן שהסנהדרין יושב בבית המקדש, אז נושא האפוד בלורים ותומים, הוא אולי מופלא שבבית דין, אולי הוא נקרא ראש הסנהדרין, אינני יודע. אבל זה ודאי לא בהגדרה. כן, אז הלאה בגמרא. אז עוד פעם, אנחנו באמצע קושיה, מי טבעי. על מי מי טבעי? אמרנו מי טבעי על רב עמי. איך אתה אומר שאין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון? והרי ארבע מתו בעטיות של נחש, ואלו הן בנימין בן יעקב ואמרם בן משה וישי בן דוד וכלאב בן דוד, וכול הוא גמרא לבד מישי אבי דוד דמפרש ביקרא. כולו גמרא, זאת אומרת, הסקת המסקנה שהם הם מתו בעטיו של נחש, זה לא דבר שמפורש בכתובים, אלא דיוק למדני, הוא גוזר את המסקנה הזו. חוץ מאשר ישי אבי דוד, שמפרש ביקרא, דכתיב בספר שמואל, ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא. והמסע בין איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש, אחות צרויה עם יואב. סוף ציטוט. שואלת הגמרא, וכי בת נחש הבית? אביגיל, אחות צרויה, הייתה בת נחש? ולא בת ישי הבית. דכתיב אחיותיהם צרויה ואביגיל. בדברי הימים כתוב שאחיותיהם של כל משפחת ישי, אחי, כל משפחת דוד, כל אחי דוד ואהב, אחיותיהם, צרויה ואביגיל. אז למה כתוב שלאבא שלה קראו נחש, ולא לאבא שלה קראו ישי? אלא בת מי שמת בעטיו של נחש. זה כינוי. הוא נחש. נחש דקדושה. האישה הזה. הוא, הוא הנחש הידוע, זאת אומרת, מהותו, שכל מציאותו, זה שייך לנחש העליון הזה. אז יוצא שזה פסוק מפורש שאומר שישי מת בעתיו של נחש. כן. טוב, מה נעשה? נשמור את זה כבר לשבוע הבא.